אפי, מזמן לא שמעת את זה. אני כבר מקליט. יש לי שלושה דברים לדבר איתם, לדבר איתך עליהם. שאני אתחיל? שאתה תתחיל או שאתה רוצה לאכול תוך כדי שאתה... זה?
תראה, אתה יודע מה לעשות אף פעם?
מה לא עשו אף פעם?
פודקאסט...
פודקאסט על אוכל כשאוכלים.
לא, פודקאסט ביקורות אוכל.
דווקא עושים, יש בזכר, טייכר וזרחוביץ'.
מה
שמרות בעשים. כן, כן, יש להם עוד חפור.
באמת?
הוא תמיד גוסס. אני כבר יש לי בחור חורית, אתה שם על זה סוכר, אתה שם זה, זה נחמד מאוד.
אז תראה, יש לי פה, לידים אפשר לשמוע את
המחצלחה.
זה מג'אדרה של טרסטה.
כן. אני אסיס טיפה עליך.
זה מעולה, מלא בעדשים, בצל מטוגן, וטיפה טעם של אבקת מרקוף של אוסם.
כן.
זה ארבעה מתוך חמישה כוכבים. כאילו, מבחינת הרכב הטעמי והאמריקאים זה מעולה.
הנה, תראה, תראה.
אני חושב שיכולת לתת יותר ב...
בהשקעה.
לא בהשקעה.
בצלחות.
כן. כן, בצלחות, וגם קצת יותר לך היה הפסד מושלם. וחבל. כי זה בסך הכל...
זה מאוד מאוד קרוב.
רואים שזה נתנו פה עבודה, ורואים שיש פוטנציאל, אבל...
אין מה לעשות. לי יש שלושה דברים שאני רוצה לדבר איתך.
וואו, דו ברט, בחיים לא ראיתי אתכם דבר.
לא, כי אני כל הזמן שוכח, ואתה יודע, בגילי, אז זה כבר חשוב. קודם כל יש חדש מטמי שטסה לישראל, אני כבר מסיים את ה-24 שעות הראשונות, אני ושלושת הילדים, אני מול שלושת הילדים. שרדתי, הם ישנים, הם נושמים, אף אחד לא מדמם בצורה יוצאת דופן, אז... אז אני חושב שבינתיים ידיע על העליונה.
ואם הם כן מדממים, זה הכל הם ישנו יותר טוב ככה.
בסך הכל, בדיוק. בסך הכל... נושא מספר אחד. האם שמעת על גוף התוכנה? אתה לא מצליח לשתות? עד כדי ככה היה אמון קשה?
לא, אז הכאן שלי ארוך מדי. זה מטפטף לי. כמו איזה פרויקט פרח.
טוב, בוא, שנייה נדבר. נו,
האם שמעת על חברת התוכנה?
חברת התוכנה תיקל. כי יש לנו מתחרה חדש לייעל תוכנה שרוצים להעסיק אותי.
מה זה תיקל? אני חושב שזה טיקל.
טיקל?
כאילו לדגדג.
לא, לא, תיקל, תיקל. פנתה אליי...
עם טי או עם טף?
אני מניח שזה עם טי. עם טי, עם טי, עם טי, עם טי. פנתה אליי איזה מישהי בשם ריקה פדרו שוהם. לפי הפדרו שוהם אני מבין שהיא אמורה להיות עורכת דין. נכון? לפי ה...
ריקה?
ריקה.
מה זה ריקה?
כשהיינו ילדים ריקה זה היה כאילו סמוכתה.
אוקיי.
פנתה אליי, דבר ראשון היא חשבה שאני איתן לוית, כי היא כתבה לי, הייתה איש מריקה, אני מנהלת את קהילת פול סטאק דבלופר ישראל, כמנהל פודקאסט השבוע רציתי להיות מדיה, רציתי להצליח להיות מדיה פרטנר בכנס שלנו. ישר זה נראה לי.
לא, אתה לא מבין.
כן.
היא פונה כל שבוע למנהל פודקאסט אחר.
מנהל פודקאסט השבוע.
מנהל פודקאסט השבוע. אני רוצה לפנות, הנקודה הייתה כמנהל פודקאסט נקודה.
כן, השבוע אני רוצה לפנות אליך.
סמי קולון.
כן. כתבתי לה שאני לא מנהל את פודקאסט השבוע, אז היא כתבה, סליחה, התכוונתי לקבוצה, סמי, כי היא לא מצליחה להבין מה, לדעתי, מה זה זה. אז שאלת אותה אם היא הקשיבה לנו פעם, אז היא אמרה, כתבה לי, כן, את עם סמיילי כזה. ומאחר שהקהל שלנו אנשי פיתוח, חשבה שזה יכול להיות מתאים. אתה חושב שהקהל שלנו זה אנשי פיתוח? כאילו, לדעתי זה כמו ההוא שרצה שאני אבוא לעבוד ביעל תוכנה. אתה רוצה להיות full stack developer, אתה יודע, לכתוב React, JavaScript ו-CSS. בואו, תהיה מדיה פרטנר. הקיצר, מה זה אומר להיות מדיה פרטנר? אז המדיה פרטנר זה לפרסם איזה כנס שהם עושים, לקבל קוד הנחה 20% על הכרטיסים, ובתמורה אנחנו נקבל חשיפה.
אני אוהב חשיפה.
חשיפה אנחנו נקבל.
כמה חשיפות אנחנו מקבלים?
השם שלנו יופיע על הכרטיס, או באתר של הכנס. אז שאלתי, מה, השם שלנו יופיע בשביל כמה כסף? אז היא אמרה, מבחינתכם לא תהיה עלות. אמרתי לה שהמחיר שלנו ל-United Airlines היה $8,000, שפרסמנו את סודסטרים, דיברנו על $5,000 לספוט, אל על כפול מזה. זה המספר שדיברנו עליהם בזמנו, אם אתה זוכר.
והיו פרסמות, אי אפשר להתחיל.
היו פרסמות, אמרתי כשאתה טס לארץ, אז מדובר על טיסות ביזנס ולינה ממומנת. אתה לא ישן בחינם בבתי מלון.
לא, מה פתאום, אני נמצא לאבא שלי, מלוקח את הכסף.
בדיוק. אז היא אמרה שהם לא משלמים למדיה פרטנר. עכשיו אני מדבר איתך על דף דלוח, יש להם איזה דף מדיה דלוח עם 800 עוקבים, שעשו לייק, בטח חצי מהם זה רק משפחות של עובדים. והם רוצים שאני אתן להם חשיפה. אז הנה, תיקל, קיבלתם את החשיפה.
האמת שנתת להם יותר מכל מה שייתן.
בדיוק, אני מקווה שילכו לכנס שלכם. לא צריך, שמרו את ה-20% לעצמכם.
למה הכנס שלהם?
לא יודע מה הם עושים. יעל תוכנה, בוא תלמד אופן סורס. אתה שמעת על תנועת האופן סורס?
זה לא מה שעכשיו נו, זה כמו הליכודניקים החדשים.
משהו כזה. אני מבחינתי
סיום. האופן סורס החדשים.
האופן סורסים החדשים. שבוע שעבר, לא היה לנו פרק, כי הייתי בטראקי. וטראקי...
למי
שלא יודע... כן, טראקי, אתה מתכונן ללעוס עכשיו חסה פריחה?
אפילו מצאתי כבר את נקודת השבירה שלך. אני אוכף בידי.
כן.
בקוס כשמערת של ארבע של סלטי סנטה פה.
כן.
שזה מורכב מבסיס חסה.
כן.
עליו טירס מטובל.
כן.
זה הכל כאלה במין כיסים כאלה, בפלסטיק שאתה אמור כאילו...
לערבב את זה.
לבן. גבינה צהובה, או מיקס גבינות.
כן.
וחזה אוף.
כן.
ורוטב.
מיונז.
רוטב, כן.
אלף האם.
וזה נראה לי הדבר הכי רועש. אני עוד לא פתחתי את זה, אני רק אוחז בזה. אני רוצה שהקהל יבין שאתה הולך לדבר הכי רועש שאי פעם. אתה רוצה או לא?
אני, לא, יש לי פה, יש לי אוכל יותר טוב, למה אתה אוכל את החרה הזה?
כי אני שמן.
טוב, נו.
לא, אבל אם אני אוכל בזמן התוכנית זה יהיה כאילו...
לא, זה לא יהיה, אבל אני יכול להביא לך אוף טוב. תמי, השאירה לי.
אוכל ל...
תסתכל, אתה רואה, אתה רואה, יש לי
שעה. אני רואה שם, וואו, יש לך לוז?
יש לי לוז, מה קורה בכל שעה, והשאירה לי אוכל.
חדר מצב יש פה, זה חדר מצב של קלוריות.
נכון. השאירה לי אוכל, השאירה דברים קפואים, לכל יום יש מה להוציא, מה לחמם.
אתה צריך מוניטור כזה, עם גרף שבצד, בלמטה זה שעות.
ומספר קלוריות.
תצרוכת קלוריות כוללנית לבית אב.
כן.
וכל דקה זה מין כזה כמו גרף כזה.
גרף של מסור.
נכון כזה, שהוא כזה קופץ כמו ב... נכון, גם לנו יש את זה בדבוקס.
כן.
לא, אבל אתה צריך כמו בחדרי מיון, במחלקת לב.
כן.
איפה שלנו שלי היה? פעם בכמה זמן, באחד מהחדר של ילדים שלך, שכזה מצפצוף כזה, פיפ, 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 פיפ.
כן.
ואתה רץ עם אוף. דוחף לו לפה, מהר.
מהר.
ואז אתה חוזר, כמו כל בוקר, כמו
ביקור רופאים.
אתה מוחק כזה, מין קף כזה. וואי, באמת ישיר לך. אני אכלום. זה אמיתי, זה דף אפילו לא היה ארבע, זה לטר, שזה יותר גדול.
נכון, דף לטר.
והיא שמה.
מחולק לשעות.
יואו, זה ממש יסודי.
עם מספרי טלפונים, וכבר אני אקבל מספרי. אני אקבל טלפון, כל האימהות בוואלי, כל החברות, כבר כתבו לי, הכל בסדר, הבוקר, כאילו לא עברו חמש שעות מהטיסה, הכל בסדר, אתה צריך שאנחנו ניקח את אריאל, זה מישהי מודיעה לי שהיא לוקחת את רוני, מישהי אחרת מחזירה את רוני, אני קיבלתי זה, ראיתי עכשיו את אריאל שיבוא אלינו לשחק לכמה שעות, כאילו הכל...
כן, אתה מבין כמה אתה כאילו נתפס כאינקומפטנט, אינקומפטנט.
הבן אדם עושה מה שהוא צריך. לא אכפת לי איך אני נתפס, העיקר שנשרוד את זה, עוד תשעה ימים למנהיק.
עברת יום אחד.
כן, עברתי יום אחד. שבוע שעבר, נסענו לטראקי, למי שלא יודע, בלה בלה בלה. למי שלא יודע, טראקי זה עיר שנמצאת ליד טאהו.
כן.
יש שם אגם שנקרא אגם דונר, על שם משלחת דונר המפורסמת, שנתקעה שם באחד החורפים בשנת 1800 ומשהו, והם אכלו אחד את השני בחורף.
באמת?
לא ידעת?
לא.
אגם דונר, יש
מאחר. אתה יודע שגם על זה קוראים לזה דונר קבב.
הם פשוט אכלו אחד את השני בשביל לשרוד. אז העיר עצמה, אין זכר לזה. זה לא שאתה רואה שם גולגלות ודברים כאלה. הגענו לשם, היה בין 2.5 ל-3.5 מטר של שלג. השלג הגיע לקומה השנייה של הבית שהיינו בו. היה מגניב. מגניב. זה פעם ראשונה.
רגע, כשהגעתם היה ככה או שזה נערם בזמן שהייתם
שם? לא, זה נערם. כיוון שהטמפרטורות הן מתחת לאפס קבוע, אז השלג לא נמס.
אז הוא רק נערם.
הוא רק נערם. הוא רק נערם, וזה פנטסטי. הגענו לשם, שמנו שרשראות. אני אתן כמה טיפים למי שאף פעם לא נסע בשלג. בשבילי זה היה פעם ראשונה שראיתי שלג יורד, אתה יודע?
לא ראיתי שלג. אתה יודע שזה מצחיק שגם לי היה, כשאני הייתי מהשבועיים לפניך,
כן?
פעם ראשונה שירד עליי שלג, הכבד.
כן.
אף פעם לא ראיתי שלג כבד שאתה כאילו. פתיתים שאתה רואה אותם.
כן, כן. אני לא ראיתי אף פעם שלג יורד נקודה. כן. וזה שלג מטורף. קניתי שרשראות, אתה לא יכול להגיע למקום, יש שם הבדיקה של השריף, אתה עובר לתחנה
נקודה מסוימת. תחנת, כן.
ואז אתה קונה שרשראות, השרשראות האלה מתחברות מסביב לגלגל, שזה די קסם, כי הן לא מחוברות אליו הרמטית.
זה גומיה.
הן גומיה.
סלחץ.
כן.
זה כמו כזה לשיער.
כן, הרנט.
ששמות רולים, שאימהות שמות רולים ועל זה הן שמות רשת.
כן.
זו אותה טכנולוגיה.
כן. נסענו שתי משפחות, אני ועוד חבר שביקש לא להיות מעורב בפודקאסט. רציתי להקליט איתו כי הוא מנכ"ל של אחת מחברות האוטומטיק, איך זה נקרא? אוטונומוס קארז הגדולות פה. כן. אבל הוא לא, הוא שומר על אנונימיות. אז הוא
ביקש. אז כרגע רסת כמה חברות.
אמת,
כמה יש אלפים.
יש הרבה, אבל חברה גדולה מאוד. הוא הגיע עם מכונית 4x4 עם צמיגי שלג, אפילו הוא לא הצליח לטפס את החנייה, הכניסה לחנייה הייתה בשיפוע, והיא הייתה קרח. קרח, לא, זה פשוט אי אפשר לטפס על זה.
אז נתן אותו שרשרות ואז הוא טיפס?
לא, 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 בסוף הוא שם שרשרות, יש לו צמיגים ענקיים, הוא שם שרשרות על ה4x4 עם הצמיגי שלג והכל, והצליח בתנופה לטפס ביום השני. אני פשוט נכנסתי בתנופה וחניתי רק כדי שהמפלסת שלג לא תוכל איתה אוטו.
והאוטו גם הצלחת לעלות?
וזה היה ממש מדהים. מדהים. קודם כל, הנסיעה היא פחד אלוהים, במיוחד באמצע סופת שלג, שיורד שלג כבד, אתה לא רואה כלום. לא רואים כביש. היינו המכונית הראשונה בשיירה, אז אתה לא רואה כלום. אף אחד לא פילס לך את הנתיב השחור הזה של שני גלגלים.
ואם יש תקוע לכביש, זה מוות. זה כאילו כמו שהיה עכשיו תאונה ב-I5.
באמת?
משהו משוגע. הכל צולם וזה היה ברדיט ויראלי. אתה רואה ככה מסעי, משהו כמו 70 מכוניות. פאק, פאק, וזה פשוט נערם ונערם.
מה שמדהים זה...
פיילאפ כזה.
כן, שיש כאלה שהגיעו עם צמיגי שלג, עם 4x4, הם עומדים באמצע הכביש, עומדים, התנועה באיזשהו מקום לא זזה, ופתאום האוטו מתחיל להחליק ימינה, ונופל לשוליים.
כמו סבון באמתיה.
נופל לשוליים, או מכונית פשוט נוסעת, 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 אתה אומר, לא מיטה, בום, נכנסת בשלג, כאילו. אז מכוניות אחרות משכות אותו החוצה והכל. זה די מפחיד. זה מקום שאנחנו בדרך כלל נוסעים אליו בקיץ, היינו בזה פעם חמישית שאנחנו בו, תמיד היינו בקיץ, אז יש שם מגרשי גולף מגניבים. על המגרשי גולף האלה, בגלל שיש שלג, הם הופכו אותם
לסלדינג,
הם ממש סללו שם דברים, שמים בבובים, וילדים פשוט וגם מבוגרים, מתגלצ'ים עליהם. ביום השני, באה לי איזו הברקה, לקחתי עת חפירה, יצאתי לחצר, וחפרתי סלד משלנו בעת חפירת, בשיפוע מאוד מאוד גדול.
תאמין לי, המוח היהודי.
מ-3 מטר לכלום עם קפיצות, והילדים היו בטירוף. אחד הדברים הכי קשים בעולם זה ללכת בשלג, לדעתי. ללכת בשלג עמוק, בגובה שהגיע לאריאל עד הכתפיים. באיזשהו שלב הוא פשוט נשאר עם הראש בחוץ. מגניב לאללה.
צריך לקנות מי, יש מין כזה משהו שנראה כמו...
כמו טניס. כמו טניס כזה, לא?
כן, כמו טניס. זה כלום, להזכיר את זה. ואז בשטח פנים שלך גדל.
כן, לא ידעתי. אבל זה מגניב, נהננו מאוד.
אני הולך ביום שני עוד פעם.
כן?
עם אחי.
לכמה זמן?
אחד יומי.
באמת שווה את כל הארבע שעות לכל כיוון?
א', זה לא 4 שעות. אם אתה הולך לגלוש ואתה לא מבלבל את המוח עם ילדים, ואתה נותן
גז. אבל אתה צריך, אתה עומד בדרך, אתה עומד בפקק, לא?
א', אתה עומד בפקקים בסוף שבוע. אוקיי. או בסערה. אם אתה הולך מיד אחרי סערה, אתה 3 שעות כבר באתר סקי.
וואלה.
יותר ב-5 בבוקר, ב-8 בפתיחה אתה אחד הראשונים.
וואלה.
גולש, ב-4, 3, 4, מתי שאתה מתעייף, כי זה כבר מעייף פיזית. אתה נכנס לאוטו, 7 בערב, אתה אוכל אחת ערבים עם ילדים.
סנובורד?
כן. אני סנובורד, סנובורד.
טוב. לא... נקווה שיהיה תוכנית הבאה.
אז עכשיו השבוע יש עוד סערה, זה מדהים. זה נקרא אטמוספריק ריבר השני ברצף. עכשיו יש עוד...
כן, אנחנו יצאנו...
אתם באתם מיד אחרי אטמוספריק ריבר, שזה...
אנחנו הגענו בסוף שלה, אנחנו הגענו בסוף שלה, ויצאנו ביום רביעי, היה אמור להתחיל סופה ב-3 בבוקר, אמרנו, טוב, אנחנו כבר נהיה תקועים פה. כשקמנו ב-7, הסופה רק התחילה ב-7, כשיצאנו ב-8, מהר הרזנו את הכל, ב-8 התחלנו לנסוע, היה כבר 4 סנטימטר פשוט שלג, ירדו בשעה הזאת, וברחנו כל עוד נפשנו, ב-11 סגרו את הכבישים.
כן.
כן, זה היה...
אז מתחיל באזור דונר במעבר.
כן.
הם עושים שם פיצוצים מבוקרים, כי כל פעם שיורד שלג, זה עושה שם הפולות שלג. באופן קבוע.
אז זהו, אז סגרו את הכבישים. זה היה ממש כיף. ממש כיף וממש קשה ללכת. מזל שהיה לי חרמונית. יש לי חרמונית של חגור.
פה?
כן.
וואו.
הבאתי. לא סתם קוראים לזה חרמונית, וישר נזכרתי באיזה כיף יהיה שנחזור לארץ, אנחנו ניסע לחרמון, נשב על שקיות זבל שחורות, ונתגלץ' בגבעה שיש שם. גבעת החרמון או משהו. זהו. זה מה שהיה לי. יש לי בסוף איזו המלצה על סדרה מעולה שיש. ויש לי משחק מחשב חדש. משחק, לא מחשב, משחק ל-iOS, מגניב לאללה.
גם לי.
תגיד מה? אתה על אפקס בטח?
אפקס יש גם לטלפון?
לא, אז מה אתה משחק?
אולם באקסבוק עכשיו משחקים אפקס.
אוקיי, אז מה אתה משחק?
זה מטורף, זה כאילו כל העולם ואשתו. מדברים על זה בעבודה, חברים שלי מדברים על זה בזה. חבר שלנו נאור דיבר על זה, כאילו סופר טרנדינג עכשיו במכה. כי בגדול לקחו את כל ה-PUBG ואת כל האלה, ועשו זה לקונסולה בחינם. כן. מעולם לא היה משחק בחינם לקונסולה.
PUBG לא היה בחינם לקונסולות?
לא. $90, ממש כזה. PUBG לא היה בכלל לאקסבוקס.
וואלה.
הוא רק לפי-סי.
ו?
רגע, וזה משהו משוגע, ואתה אמור לי שני מסכנים. לא שחקתי בזה עדיין, כי אין לי זמן לשחק בקונסולות, אם כבר יש לי כמה, איזה שעה אני אשחק בטלפון. והורדתי משחק בתשלום שנקרא מובייל סיטי.
אוקיי.
זה כמו כל ה...
סים סיטי?
סים סיטי, אבל יותר הגרסה של... ויל. סיטי ויל, פארם ויל וכאלה.
אוקיי.
רק שאין פרימיום. אתה משלם $6, יש לך את המשחק עד שתיחנק. יש לך הכל... והוא משחק קשה, כי אתה מנהל עיר וכזאת. בוא תראה, אני אראה לך את נינג'ה ויל. זאת נינג'ה ויל.
פוקט סיטי, קוראים
למשחק. כן, פוקט סיטי, פוקט סיטי.
כן.
והוא חמוד, וכאילו, זה העיר שאני משחק מאז אתמול, די גדולה. עשיתי בו משהו שקצת, קצת ככה, השראה הייתה קצת מגני התערוכה שם. יש פה איצטדיון, זה כמו איצטדיון רמת גן, פה יש פגודה.
כן.
אוי, שיט, פה, בסדר, היה לי פשוט טורנדו קודם.
אז ממש לקחו את סים סיטי ועשו לו פה.
אבל זה הרבה יותר פשוט, כאילו, אתה לא צריך לעשות פאור ליינס וסוויץ' ליינס וכאלה. נורא כאילו חשבו על מובייל, שכאילו החלטות נורא קלות. מגיעים דיזאסטרס, יש צ'אלנג'ס, יש קווסט, כאילו בתוך העיר. בעיר הזאת אני כבר בלבל 75 מתוך 99, ואז נראה מה נעשה.
אז אני קניתי משחק גם, נקרא You Must Build a Boat.
You Must Build a Boat?
כן, זה נשמע מטופש.
לא, אני דווקא, השם כבר רוצה להיחשק.
זה משחק מדהים. זה בסגנון, איך קורא, Match 3, כזה שאתה מזיז להשיג... אתה יודע, שלושה דברים מאותו דבר כדי להעלים אותם מהלוח.
מה, סוכריות המחורבנות האלה?
קנדי קראש, כל הדברים האלה. אבל זה הכי טוב ששיחקתי אי פעם. וזה עולה, אתה יודע, זה גם אתה משלם, וזה אבל לא מבקשים לך יותר כסף.
על זה, תקשיב, אני פשוט לא להאמין. מתי הגיעו כבר לעולם הזה שכאילו, אין לי בעד שלם $10 למשחק. אני נותן ביותר שעות ממשחק של $60 לאקסבוקס.
כן.
ואל תשגעו אותי אחרי זה, על זה שכדי לשחק
כן. צודק. זהו, זה היה הנושא, זה כל מה שהיה לי להגיד, על You Must Build a Boat, על השלג, איזה כיף זה השלג, על זה שאתה מישיר אותי פה לבד.
דיברתי עם המאמן כושר שלי.
אוקיי.
ויש קניון על הבית שנקרא קניון הילסדייל, קניון נורא יפה, עכשיו גם בונים בו קולנוע ענק, ומלא מסעדות מעולות פתחו. אחת המסעדות, סייד נוט, אחת המסעדות שאנחנו הולכים ללכת עליה, בקניון ויש אותה גם בפעל האלטו, זה רשת מיפן, שנקראת יאיוי.
אוקיי.
Okay. YAYOI.
אוקיי. Okay.
וזה מטבח יפני, לא כזה יפני טיפוסי. יש לה משהו שנקרא צ'יקן קאצו, שזה בגדול שניצל, על אורז, עם כל מיני צירים כאלה. ציר, כל מיני דברים נורא מגניבים. אבל דיברנו על הקניון הזה, אז איך שדיברנו עליו, והוא סיפר לי שהקניון הזה קיים אז שהוא ילד. האיש הזה בן, לא יודע, 40 ומשהו, 50. והוא אמר לי, אתה יודע, כשהייתי קטן, היה בו תנינים. היו מחזיקים פה תנינים בקניון, זה הקטע. כאילו, אתה יודע, זה...
בכלוב?
בבריכה. אבל הבריכה הייתה כזה משופעת למטה.
כן.
ואתה רואה, אז לא אמנתי לו. וזה הזכיר לי את זה, שאתה יודע שתנינים בפלורידה, כשקר מדי, האגמים קופים, יש אזורים, אתה יודע שהתנינים מוציאים רק את הנחיריים.
ככה הם קופים?
הם קופים, והם נכנסים להיברנציה, הם פשוט הופכים להיות גושיח, וכשהגם מפשיר הם חוזרים לחיים, ובסך הכל הם נושמים, הם רק משאירים מערכת נשימה למשך החורף. אתה ידעת את הנתון המטורף הזה?
לא. זה נשמע לי כמו גן העיר בראשון שהיה נושם את
גן הקופים שעשו כמו חקקי.
כן.
וזה לא היה הדבר הכי מגיל, כי הפיקוסים, הגולגולים האלה היו הדבר הכי מגיל.
כן.
ראיתי את Sorry to Bother You.
הוא מצוין, אני מאוד אהבתי אותו.
אז ראיתי אותו, יום לפני זה ליטל הרגישה טוב, נרדמה באיזה, לא יודע, 9 בערב, ואני הייתי כולי רני. אז צרכתי חומרים שהיום הם חוקיים, נשנתי הרבה, וראיתי את הסרט, ולא ידעתי מה, חשבתי סרט על טלמרקטינג, באמת סרט שלא ראיתי לו שום טריילר.
אוקיי, הוא מעולה.
ואני רואה את הסרט, מסתול מאוד, אני יכול לראות סרטים מסתול מאוד, בקרה סדרי תעודה.
אוקיי.
ואני נכנס ל... באתי להגיד שאני נכנס לפרנויות מטורפות, בדיוק הגוגל לא משכה התחיל לדבר.
כן.
וזה סרט פסיכודלי, שככל, כל דקה שעוברת,
נכון.
הוא נהיה יותר דפוק.
נכון.
הוא מדהים. ומטריד.
הוא מדהים.
והמסרים שלו לגמרי, אתה כאילו מזעזע מהם.
כן.
כאילו זה סרט
ש... אנטי-קפיטליסטי,
נהיליסטי. זה אנטי הכל, זה גזע, קפיטליזם, מתחי...
סיינס פיקשן.
מחס סיינס פיקשן, אבל זה מטריד, זה לא פן.
כן.
כאילו זה פן כי זה פני.
דייוויד קרוננברג סטייל.
כן, אבל הוא היה... כאילו הוא מצחיק והוא מטריד כל הזמן.
כן.
וזה נהיה יותר מטריד ויותר מטריד.
ופחות מצחיק.
והוא
כאילו נהיה... וזה שלנו מפסיק להיות מצחיק.
הוא נהיה גרוטסקי, לא הומוריסטי. ואני הייתי מסתול טילים. וזה פעם שונה שאני באמצע, אני כאילו, אני חייב לסגור את הטלוויזיה, אני חושב שזה אחרי שעה סרט. והלכתי למיטה ושכפתי עם עיניים פקוחות במבט של...
אני לא יודע, למה עשיתי את זה לעצמי?
כן, ויש את השלב הזה, אני לא ארוס את הסרט, השלב שהוא נורא מטריד, שסיינס פיקשן נכנס, שהוא לגמרי לא נעים.
כן.
ואתה חושב שאתה מסתול תחת, אתה במילא אוכל פרנויות, ואני שוכב כאן ואומר, אוי גאד, אולי גם אני, וזה, רגע, זה המציאות? רגע, לא, אני רגע סרט.
רגע, ככה היה הסרט?
לא, אתה מתחיל להרגיע את עצמך. והגעתי עם מסקנה שכשאני מיישן יותר מדי, יש לי משהו שהוא כבר חוזר, שהעיד שלי מתחיל לדבר עם ה... איך קוראים לך?
אגו.
אגו. כאילו בגדול יש לי מינטת מודע שמדבר עם המודע, ויש לי שיחה מה זה מעצמם, ממש שיחה, אתה שומע. כאילו לא...
אתה שומע קולות.
אני לא שומע, אני שומע את עצמי, מדבר עם העצמי, עם עצמי שאתה שומע עכשיו, יש מישהו אחר גם, והוא אומר לי, כאילו, תגיד לי, אתה מפגר, תסגור את הטלוויזיה כבר. אבל זה מסקרן אותי, מדי, לא, ואתה יודע, יש מין ריב כזה בדור הראש לי, ואני נדפקתי במוח, סגרתי ושכפתי, ואני זוכרתי שוכב במיטה ואומר לעצמי, כאילו, אמרתי לך לסגור את הטלוויזיה מטומטם. עכשיו לא נרדם בחיים. זה מין כזה, די, וזה היה... ואז יום לא חרת, זה בבוקר כבר אין כלום, אמרתי לה, תקשיב, אני צריך פה לסגור פה משהו, אני צריך לראות אחורה, לדעת כמה מהחרה שראיתי היה כאילו, אני טריפינג בולס, וכמה מזה זה באמת כאילו היה סרט, וזה מסתבר שהסרט היה דפוק.
הסרט הוא לא דפוק, הוא פשוט מוזר.
כן, אבל אם אתה רואה את אוסחי בלטה, אתה, כאילו, זה עושה לך דברים שהם לא נעימים.
נכון, אני ראיתי אותו בקולנוע.
כן, וואו. אבל זה היה סרט טוב.
כן.
זה סרט טוב. וזהו. וראיתי גם את, נו, בוהמיאן רפסודי. משהו הולך לך בתוך ה...
נה, בטח משהו הולך לעשות פיפי.
כן, בוהמיאן רפסודי הוא סרט דיסני מעולה.
כן?
היה כמו דיסני.
אני אהבתי לו יותר.
אני אומר, דיסני, הוא היה כאילו...
כן. הוא זכה באוסקר.
השחקן, רמי מלאק.
רמי מלאק וזכה באוסקר, כן.
שיש לוח תאום.
באמת?
תאום זה, שלא דומה לו. איזה באס הזה? מה קורה מהבית שלך?
ראית הביטחון, סגרתי את המנעול מרחוק.
יש לי המון דברים לספר לך.
ספר.
כישורי האישון שלי, לא וויד, בשר, עלו מדרגה.
כן, אתה רק שולח תמונות, למה אתה לא מביא?
כי אני אוכל.
יופי.
לא, וכי נראה לי שבועיים אחרי זה פחות מרשים.
כן.
תקשיב, אני כאילו, אתה מכיר את זה שאתה מטומטם כל כך, אתה מכיר את זה שאומרים בוא נפתח פאב?
כן.
ושזה לא נגמר טוב?
נכון.
אני ברמה שאני כלומר חושב, אולי אני אפתח שירות.
מה השינה?
שאני אשן בבית לאנשים.
איזה סרוויס, כן.
ואנשים הזמינו אצלי.
כמו אצל החרדים.
כמו ג'חנין קול.
לא, כמו אצל החרדים.
מה זה מקרה?
שהם באים ועושים קוגל אצל מישהו.
אצל מישהו בבית?
לא, יש שירות שעושה קוגל. הם באים ועושים את הסיר אצל
קוגל פון?
לא, הם באים עם הסיר שלהם.
קובר, שזה קוגל אובר שמביא לך קוגל.
אתה רוצה להקשיב לי או שאתה רוצה לצחוק עליי? הם ממלאים את הסיר לבד. יש לנו מאזין בשם פיני שהוא יכול לספר, ייתן לי את הפרטים לפעם הבאה. הם ממלאים לבד את הסיר לפי מה שאני יודע, ואז הם הולכים לאיזשהו מקום שיש תנור כאילו תעשייתי, שמים את זה שם ומוציאים את זה ממש לפני כניסת השבת או משהו.
קאס, קוגל איזה סרוויס.
קוגל איזה סרוויס.
זהו, אז שמעתי, הלכתי ברחוב וסיפרתי למישהו בזה שנתקלתי בטרוויס קלניק, זוכר שירד עליו מלא 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 מלא?
אובר.
הוא המייסד של אובר.
כן.
הוא התפוטר שם עם איזה מיליארד דולר.
כן.
כן? אז ראיתי אותו עובר עם איזה גורילה. במקרה יצאתי מהעבודה, ובבניין שאני עובד, בבניין של אייל, יש שני מסעדות מישלן כאלה. פרטיות וכל מיני מיליארדרים באים שם. אז ראיתי אותו נכנס, ושלחתי באיזה קבוצה, תראו, טרוויס קלניק פה לידי. כאילו ראיתי איזה, לא יודע, סלב מקומי. ואז היה אצלי חבר לארוחת, לברנץ' ישראלי. אני מזמין כל פעם אמריקן לברנץ' ישראלי.
מה, אצל אורן חומוס?
לא, אצלי בבית.
אוקיי. עושים.
והוא אמר לי, תקשיב, הסרטאפ חדש שלו זה משהו מדהים. הוא התחיל סרטאפ חדש, ולא ידעתי את הסיפור. אתה יודע מה הוא עושה?
לא.
הוא לקח פסיליטי ענק כזה, מין הנגר, או שלא תקרא לזה, תעשייתי, חילק אותו למאות מטבחים, מטבחים של מסעדות. אבל אין מסעדה, אין פרונט למסעדה, ואתה יכול שם, כמו WeWork,
לבוא ולהחיל.
של מסעדה.
כן.
והוא כבר, אתה מחובר לאובר איץ, לאפליקציה שלהם שזה כמו גרבה באובר וכאלה, ובעצם אתה יכול כאילו היום כילד יזם.
אתה עושה ליסינג למטבח.
ואתה מקבל.
וכבר קבל את הפלואו של העסקאות.
אתה מקבל את העסקאות, אתה מקבל את החומרי גלם.
תשמע, זה גאוני.
אתה מקבל גם ברנדד את השקית ואת הפלסטיקים ואת הכל, רק תבשל מה שבא לך, תגיד, אתה מזמין אוז וכאלה. הוא לוקח לך את כל היום מסעדה, אני, שוב, אני מצטט, אני לא יודע בדיוק מה זה, זה מה שחבר
שלך. איך זה נקרא הדבר הזה?
לא יודע, תחפש טרוויס קלניק מסטארט-אפ. עכשיו אתה הולך לשם.
כן.
עכשיו אתה רוצה את הסטוד דיליברי הזה, תתחיל לעבוד, ובעצם מה שהוא עשה במקום, היום מה קורה? מסעדה משלמת על הסחירות, והסחירות הן הכי קרות, כי זה דאונטאונס של, אתה יודע, מסעדה בתל אביב, מה שהורג אותם זה הסחירות, שזה בין 30-40% מהעלות בכלל של העסק, מההוצאות. אחרי זה יש לך משהו כמו 30% לעובדים, שמלא מזה זה מלצרים, ברמן מערכת, אתה לא צריך את זה, ואחרי זה נשאר לך משהו כמו אולי 20% שזה עלות מטבח. אז למה שלא תלך במקום גם לנסוע לאיזה דאונטאון חורבן וחניה והכל לאיזה מרכז תעשייה, ושליחים, אתה יודע, זה מה שהרבה אובר איץ וחברות אחרות פתרו, ששליחים גם אתה לא צריך שני מזכורות. אז הוא אומר לך, תלך, תבשל, תזמין מה שתזמין, חומר גלם זה כלום, ותעשה כסף. ואז הוא יכול לייצר וריאטי של מלא מטבחים דרך אפליקציה, ואתה יכול לעשות פופ-אפים, הצלחת, הצלחת, אם לא, בן אדם הבא בתור.
Cloud Kitchen.
Cloud Kitchen?
לא, היה לו City Storage, הוא עשה עד לא מזמן.
כן.
עכשיו יש לו Cloud Kitchen Market.
כן.
מה זה? זה מעניין.
אז שמעתי שזה כאילו עכשיו הקטע החדש שלו. עוד דבר שהיה לי השבוע, זה הקשבתי לכל הפודקאסטים של טרנוס.
יש עוד פרק אחד שחסר.
האחרון.
האחרון, זה מדהים. זה עבודה מדהימה. זה הפודקאסט.
זה סיריאל. זה מאז סיריאל ועד סיריאל לא היה כסיריאל.
כן.
וזה באמת ברמה של סיריאל. זה גם המוזיקה, החיתוכים, עם
ההתפתחות
של הדמות.
זה סיפור מדהים, והדמות הזאת... לדעתי זה הארכי נבל הכי גדול.
אז נתקלתי במישהו שמכיר אותה.
כן.
ואמרתי, שמעת את הפודקאסט? אמר לו, קראתי את הספר, משהו, בלד, בד בלד. יש ספר.
כן.
אז אמרתי, אתה חייב לשמוע את הפודקאסט. הוא אמר, תשמע, אני אקריך את האמת, אני מכיר אותה.
רגע. אליזבת הולמס.
כן.
פרשה מסטנפורד בסוף השנה השנייה
בלימודים.
בגיל 19. הקימה חברה. שהייתה שווה בשיאה מיליארדי דולרים, הייתה מיליארדרת
הכי צעירה. גיסה מיליארד דולר, זאת אומרת, היה להם בבנק מזמן של מיליארד דולר.
כן, הייתה מיליארדרת הכי צעירה ever.
אשת השנה,
כשהיא מבטיחה, מכשיר שנקרא אדיסון, שיוכל עם טיפת דם אחת לבצע מאות בדיקות.
במקום מה שהיום מחברים לך היום להוציא איזה מבחנה.
מבחנה אחת, שתיים, שלוש, ולוקח זמן שאתה מקבל את זה.
וכל מבחנה צריכה לעשות בדיקה אחת, אומרים בטיפה אחת, כל מה שתרצה.
כן.
מדעית חסר בסיס.
נריץ קדימה. לא חסר בסיס. מדעית אנחנו רחוקים מזה. אפשר לעשות 30 היום. גם הם אומרים את זה. סדר גודל של 30. אבל יש דברים שאי אפשר לעשות. הם סגרו חוזים עם וולגרינס, וממש פתחו עמדות והכל, כשמאחורה הם מבצעים את אחת הרמאויות הכי גדולות בהיסטוריה, קנו מכונות מסמסונג, ביצעו את כל הבדיקות האלה ברקע.
לא, אז למעשה בעצם, כל מה דיברו על הטכנולוגיה המטורפת הזו, כל מה שירדו לפרטים, אמרו זה פרופייטרי, אני יכול לכם להגיד להם איך זה עובד, זה סוד. למעשה הם שכרו המון המון אנשים הכי טובים בעולם האמת, מאפל, ממעבדות, וכו וכו וכו, ותחת NDA כבד שום דבר לא יצא, ומראיינים בפודקאסט הזה כל מיני יוצאי אפל וכאלה, אנשים שתכננו את האייפון וכאלה, כל
כן.
מיני...
איזה, איזה שובר את הלב, הבן אדם שאמר שהוא עזב 15,000 כן, מניות של אפל.
מניות של אפל, דאז.
כן.
לפני עשור.
כן.
לפני עשור.
כן.
הוא אמר כן, הייתי צריך לשים 15,000 מניות, וזה בלי רפרשרים וכאלה, תחשוב. הוא אומר, היה לי unvested 15,000 מניות. כמה זה מניה של אפל? $1,000?
משהו יכול להיות, לא, תחשב?
לא.
באזור
האלף זה היה מתישהו.
לא, זה הגיע ל-200, עכשיו זה ל-174. אז זה $3 מיליון, זה לא מעט.
וואו. אז כן, זה מישהו שהוא אגדה כזה.
כן.
כולנו עושים עכשיו את ה...
בדיוק. זה $3 מיליון היה בסי.
כן, אז הוא כאילו הוריד $3 מיליון, עבד שם. ובגדול הם היו צריכים, הם אנשי חומרה, שזה נורא, זה תפקיד שהוא מאוד נדיר, והם היו צריכים לתכנת את המכונה הזאת, האדיסון. והם היו צריכים לתכנת את העיצוב שלה.
כן.
מספרת בי אפל, אבל את הבפנים הם לא ידעו. בעיה שתכנו את הבפנים, לא ידעו אותה בחוץ, ולשאת את אלגוריתם, הם לא ידעו כלום.
ממש כמו אפל. מידור מוחלט של כולם.
אני לא חושב.
מעיינים על כולם.
לא רוצה להעיד מידיעה, אני חושב שמי שמתכנן מערכת יודע את כל המערכת כולה.
אוקיי.
אני חושב שאנשים שהם יותר בקצוות הם ממודרים. אז בקיצור, מאחורי המכונה הזאת מעולם לא היה שום דבר. הבדיקות עצמן, הן היו כל כך לא מדויקות שהן פשוט חסות מדע. אנשים בפנים זעקו כל הזמן, ומי שזעק יותר מדי וואף.
וואף, או שנדחף להתאבדות.
אני לא חושב, השלב הזה אני חייב להגיד לך, אמר לזכותה ששמעתי את זה בזה, אני לא חושב שהוא נדחף להתאבדות כמו שהוא התאבד בגלל הסרטן. היה שם המדען הראשי שלהם, בגדול.
כן.
הצ'יף סיינטיסט שלהם התאבד, הוא היה חולה סרטן לפני. הוא עבד שעות משוגעות, וכן, הוא היה ברדד על ידי הנהלה לפי אשתו, ואז היה שלב שהוא התאבד, אבל אני לא יודע כמה אתה יכול להגיד שזה בגללם. אז זהו, אז היה את הפודקאסט, והפודקאסט הזה הוא נורא מעניין.
The Dropout.
כן.
של ABC.
כן.
של רשת הפודקאסטים ABC.
מבית סמק,
כן.
עושים
דרופאוט.
עושים דרופאוט.
עושים דרופאוט.
עושים דרופאוט. שזה מתחיל בפרסומת להשמה בסטארט-אפים ישראלים.
כן.
זהו, אז זה נורא נורא טוב. אז שאלתי מישהו, מה אתה חושב? אני לא שמעתי את הפודקאסט. אז הוא אומר, אני חייב לך את האמת, פגשתי אותה כמה פעמים. יותר מכמה פעמים.
נו.
היא נורא סימפטית.
ככה כל הסוציופטים.
והיא... שוב, אתה יודע, אני אומר, תשמע, לא יודע, אני פגשתי אותה, לא מושקע, לא יודע. הוא אמר לי... אתה חושב שהיחידה בוואלי, שהיא כזאת?
אני לא יודע אם היא היחידה בוואלי, היא גיסה, מיליארד דולר.
אבל אני יכול להגיד לך, אז הוא אומר לי, יש המון כאלה.
שעושים fake it till you make it?
כן, אבל זה כאילו, מה שהיא עשתה טעות, זה שהיא faked it בלארג'ס, זה כמו שאתה עושה בלאפינג בפוקר עם חברים בשולחן, או שאתה עושה בלאפינג בווגאס, עושה את $1,000, עושה את $50. אתה חושב שאתה עושה בלאפינג על מיליארד דולר?
כן.
ואתה גם לא בלאפינג, אתה מקווה שהצד שני פולד, או שאתה מרוויח מספיק זמן עד שיש לך כלבים טובים. כן. אתה עושה בלאפינג ב... נו, על הפלופ, או לא על הפלופ אפילו, על הבליינד. ואתה עושה את הבלאפינג הזה כמה? 12 שנה החברה הזאת.
כן.
וניסו, הם באמת ניסו, הם פשוט כל עוד הם לא הצליחו, הם עשו כל מיני דברים שסטארט-אפים עושים בגיל צעיר, אבל אני חושב שזה מיליארד דולר בבנק, שהמשקיעים שלהם זה אנשים אחרי שם בסברית.
כן.
זה הוולמארט פמילי, זה הבעלים של פוקס ניוז. אגב, זה כל הרפובליקנים הכי גדולים.
כן.
והמשיכו והמשיכו והמשיכו, וההבדל היחידי הוא שאתה לא בלאפינג פה על לא יודע, איזה סטארט-אפ שעושה תמונות או עושה אני לא יודע מה, טוויטים וכאלה, אתה עושה פה בלאפינג על אנשים שעשו בדיקות דם.
כן.
וכדי, כאילו אני אמר לזכותם, וזה יצא להיות אמפתי, שהם שלחו את הבדיקות דם למעבדה, הם שלחו את הבדיקות דם למעבדה והשתמשו בכסף של המשקיעים. אז אני לא יודע אם אתה תמצא, ואני חושב שבזה הפודקאסט נכשל.
מה, הם אמרו שהם הוציאו עשרות אלפי מכתבים לאנשים שעשו בדיקות אצלהם, שהבדיקות לא היו תקינות.
לא, גם יותר מזה, בשלב שזה הסקיילינג אפ, שהם נכנסו לשטאפ עם וולמארט ועשו את המעבדה הזאת בתוך וולמארט.
מעבדות.
לא וולמארט.
ב-49.
וולגרינס.
וולגרינס, 49 מקומות שונים.
כן, אז מה שקרה זה שהדבר הזה נכנס לתוך האדיסון, באדיסון זה היה סטורד, ואז זה מגיע מישהו, לוקח את הטיפה דם, זה גם לא הטיפה דם, לקחו מבחנות בכלל מאנשים, ושלחו את זה לבדיקות דם בחברת דם, בדיקות דם רגילות.
כן.
אז כאילו, כשאני חושב על זה, אני לא חושב שהצליחו להביא דוגמה של מישהו שקיבל תוצאות לא נכונות. הם יותר דפקו את המשקיעים ואת העובדים, ואני לא יודע אם יש לך קייסס של אנשים כאילו...
אני גם לא יודע.
כן.
תראה, באזרחי, היא עכשיו עומדת בפני כתב אשמה...
כתב אישום פלילי.
פלילי, אבל לפני זה באזרחי יצא, היא סגרה, נדמה לי איזה...
כן, אבל זה לא משנה, בסוף זה פלילי, זה משנה. כי, כן. תשמע, המשקיעים צריכים לבדוק גם.
יש לי שאלה עליך, אני עכשיו פונה לאפי העורך דין.
לשעבר,
אבל זה בתחום שלך. אחד החברים שלי אמר שהוא רוצה לזרוק את כל הספרים שהוא צבר עד עכשיו, ולהתחיל לעשות את זה ברמת, פשוט להחזיק בקינדל, יש לו טונות. ואז מישהו אמר לו, למה שלא תסרוק אותם לפני זה? במקום לקנות את זה בקינדל, יש איזה שירות שזה שולח, סורק לך את הדברים האלה בקינדל. עכשיו אני אשאל אותך שאלה מעניינת. נניח לוקח ספר שלי, ספר שקניתי, סורק אותו, ועכשיו יש לי אותו בצורה דיגיטלית. מה קורה כשאני נותן את הספר הזה מתנה למישהו? אני חייב להשמיד את העותק הדיגיטלי?
יש מצב.
כי זה fair use, נכון? לעשות, כאילו לעצמי, כל זמן שהספר אצלי ברשותי, אני יכול, הקריאה הדיגיטלית לא משנה כלום.
אתה רוצה כאילו...
שאלה רצינית.
התפלפלות משפטית פלצנית, או שאתה רוצה תכלס? תכלס לאף אחד לא אכפת.
לא, בסדר.
זה מה שהיה עם ה-VCR, אתה לא יודע, בימים הראשונים חברות המדיה היו נגד ה-VCR.
לא, זה בסדר, מפה הגיע העניין הזה
של סריוס. ואז הקלטתי לעצמי את האירוויזיון, כי בדיוק דנה אינטרנשיונל עולה, מה שלא היה אז בתקופת ה-VCR, אז ירדו מזה. מתי זה התחיל להשתגע? כשהתחילו הפיראטים.
כן, כן, אז אני אומר.
שעשו עותקים מזה. אז מה שקורה, החוק היבש אמר שאפילו אסור לך לייצר את העותק הראשון. זה לא fair use. כשכפלת, לקחת העותק קשיח, עושה עותק שני. זה כאילו...
זה החוק היבש?
כן, אין פה שום fair use. fair use זה בכלל למטרות סאטירה, זה למטרות חינוך, אין פה. וואלה.
ואם אני משמיד את הספר ומשאיר רק את העותק הדיגיטלי?
ברמת העיקרון, אם אתה משמיד אותו תוך כדי שאתה סורק, בטח אתה באיזה מקום... ברמת עיקרון יצרת אותה, כתוב, אין להעתיק, אין לצלם, אין זה, אז כאילו אתה שובר פה...
הבנתי, הרסתי את ה-TOS.
לא תומזר סרוויס, במקרה הזה אתה בעצם עובר על חוק זכויות יוצרים איזשהו.
אוקיי.
אני מניח שוב, אני עורך דין לשעבר.
הרסת לי הכל. הרסת לי את כל ה...
כן, כאילו בגדול אתה לא יכול להגיד לזה מדיום.
אוקיי.
ברמת העיקרון אתה יכול להגיד, בוא אני אקח את זה ל... בוא נתפלפל, כן?
בוא... רב אפי.
תראה. נניח היה, סתמינו עורך דין ואומרים, ואת העותק הזה עשית, את העותק של הספר, עשית אותו על מסך 1,000 אינץ' באמצע יוניון סקוור.
אוקיי.
או למאזיננו בישראל, דיזינגוף צנטר.
כן.
אתה יצרת עותק אחד והשמעת את הספר המקורי. עכשיו יצרת מצב שאתה מקרין את הספר לאנשים, ולכן היוצר, או מחזיק הזכויות, לא יוצא, מחזיק הזכויות, מאבד יכולת לעשות את אותו דבר.
כן.
אתה מבין?
כן.
כמו שאתה נגיד, יש לי סרט שאני, יש לי תקליטור, אבל אני רוצה לשכפל אותו איכשהו שהוא יהיה על מסך גדול. אתה לא יכול.
הבנתי. טוב, היית חייב להוריד.
אחי, תעשה את זה, עזוב אותך, תגיד.
תגיד אפי אמר
לי. תגיד אפי אמר לי, וזהו.
כן.
על מה אתה תרצה לדבר?
אני לא רוצה.
יחסית לאנשים שלא הקליטו פרק זה זמן מה?
באמת לא, אני לא מדבר.
אני חושב, אני יכול להגיד משהו?
נו.
אם הייתי בישראל עכשיו הייתי מצביע ליאיר לפיד. כיף.
כיף. כי מה? כי בן גביר? כי, איך קוראים לו? איתמר בן גביר? כי ברוך מרזל הולכים להיות שרי החינוך הבאים?
לא.
כי מה?
כדי שביבי אולי לא יראש ממשלה. וזה מה שאנשים לא מבינים. אנשים לא מבינים את זה. לא מבינים ש... בוא נדבר על חלליות לדקה.
יריב בש, שיחקת אותה.
הוא מאזין שלנו, הוא לא מאזין שלנו.
לא משנה.
יריב בש הוא מאזין שלנו, והוא מאזין... אני אגיד לכם, הוא הזין לנו שהוא חשב על החללית. אני התרגשתי.
כמות האנשים שלוקחים קרדיט על, 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 על החללית, אתה יודע, שעד לפני שנה לא ידעו לבטא את המילה הזאת.
חללית?
בראשית וספייס-אייל. אני אספר לך סיפור איך אני הייתי אחראי על לבחור את הצבע של הנעליים.
אהבתי
של...
שראינו את אביב גפן, ידעת? ראית את הרעיון איתו?
מעניין לי את הביצה.
הוא בחר את השם.
מה אתה אומר?
והחללית הולכת להוריד בירח את הדיסק אור הירח של אביב קבן, חתום לידי... מה שאהבתי, אני, חתום לידי אביב קבן.
לא,
כי,
לא סתם.
כי רק הדיסק בפני עצמו...
כי היא, היא תנחת שמה, היא תכרה, היא תוריד את המכנסיים, והיא תוריד את הדיסק של אביב קבן. ככה זה יקרה.
יעשו כמו באלון, כמו בטסלה, מין כזה... תשלשל אותו.
כן.
לא, ואז היא תדרוך עליו עם אחד מהרגליים, תעשה ככה.
כן.
שהיא מסובבת את הקרסול.
כן, אני, תשמע.
זה ריגש אותי מאוד, מאוד, מאוד. אני ממש, ברמה שנגעתי הביתה, כי בדיוק זה היה כל השלבים, נכון? אז זה היה את השלב, אז זה 25 דקות הפסקה. כאילו, נכון? עד שאתה יודע שיש את השיגור, ועד השלב
שהסטייג'
2 נפתח, ואז הוא משחרר זה לוויין יפני אחד, ואז הוא משחרר את הזאתי, את שלנו, בראשית.
שלנו.
מה זה שלנו? שלי.
שלי ושלך, כן, בטח.
כן. תראה, היו חבר'ה שגם נתנו יד, לא, לא ניקח הכל אלינו.
בדיוק.
ו, ובשבילי זה היה space moment. כי, אז הגעתי הביתה, הייתי באמצע נסיעה אחרי עבודה, זה היה בשש משהו בערב. הגעתי, מהר נכנסתי הביתה בסערה, בנות ראו איזה, לא יודע, דיסני, משהו כזה. אהבתי להם ועשיתי סטרים מהטלפון, דרך איזה פייסבוק לייב סטרים, דרך הצ'אנל של SpaceX. Mm-hmm. וככה ראיתי, וזה ממש חיכיתי לראות שהמערכות מתחילות, וזה לא הלך להם בהתחלה, ועדיין יש להם מערכת שלא עובד, אתה יודע. קצת יש להם איזה חרבה.
כן, משהו, האור חזק מדי.
וזה היה מאוד מרגש, זה היה מאוד מרגש, כי זה היה, א', היה בזה את הניחוח הישראלי. אתה רואה שיגור של SpaceX, ראיתי שיגורים קודמים.
מיהוד, מיהזור, מאוזרו בניו.
לא, זה הולך ככה. א', ב-SpaceX יש לך קריינית מאחורי השלוח זכוכית, זה כנראה כמו ESPN. היא גם חתיכה. היא גם
דוקטור לפיזיקה.
והיא גם דוקטור של בסטנפורד לפיזיקה חללית. היא בכלל באה מהעתיד, הביאו אותה. והכל מדויק, ויש מין דשבורד כזה, אתה יודע שזה כזה זז. In 20 seconds we will experience stage 2, and אתה כזה, ואז אתה שומע ברגע את השאגות בווליום מושלם. ואז אתה יודע, זה כזה יפה, זה כזה מסודר, ואתה עוד כל העובדים גם, עומדים לך גם מסודרים ב-ייי, והם עושים את ה-ייי ביחד, זה הכל מדויק. ואז משגרים את החללית הישראלית הראשונה. בחדר נמצא לך בנימין נתניהו, וראש התוכנית, וראש זה, וראש זה. ראית את, ראית את הסטרים? זה היה בכאן, בערוץ 11. וזה עמוס, ולאנשים אין איפה לשבת, והעיתונאים רצים, וזה, והוא בא לדבר כזה, טוב, עכשיו אנחנו רואים שלב שתיים, מוטי, אני מדבר, אני מדבר, מישהו עובר וחותך אותו, ואת רואה את העומס של האנשים, והכל, שוב, אף אחד לא מוכן עם הנאומים. אחי, זה כאילו, 8 שנים עובדים, זה אף אחד, זה כולם מאלתרים כזה. אני רוצה, כזה, ואשתי, ו... אתה יודע, הוא גם לא התכונן לזה. פאקינג 4:45 לפני בוקר, וזה הכל כזה, נורא ישראלי. ואני די בטוח שהחללית, איך שהיא נפתחת, אתה רואה זול אירבנד איפשהו. בטוח. זול אירבנד כזה, שמישהו דפק...
ודף A4.
בראשית כתוב עם ניילונית מודבק בצד, אבל שמו את הניילונית האהבה, כי היא בכניסה לאטמוספירה חזרה.
כן.
ואתה בטוח הוא רואה זולירבן, וזה גם זולירבן שדפקו מהפסנאות. מישהו אמר, עזוב, יש לי נראה לי...
יש לי בהצפה עוד.
זה שעה לפני השיגור, אמרו, בואו נאחו את זה לגרמה משוחר. דני, יש לנו זולירבן. ואתה רואה את זה, וזה נורא ישראלי, וזה מרגש, כי זה שלנו. ואז אתה רואה, הם פותחים את החיכו לראות שה... יש מין דשבורד שמראה שהחללית נדלקה. הוא כזה נל כזה, ואתה רואה קדם מלא זה, ואני לא זוכר מה זה, אני חושב ששמו מין לוגו בחלק השמאלי העליון, והוא היה מתוח טיפה, כאילו ה-JPEG או ה-PNG, הפיקסל רייט לא היה ביחס לאיפה שמות בדשבורד, זה היה מרוח כזה. ואני בטוח על דבר כזה בספייסקס או בנאסה, כאילו מפטרים בלאסה, א' יש בינם שזה התפקיד שלו, הוא אומר, מה אתה עושה? אני סיניר דירקטור of putting the logo in the right place. ובישראל, אותו אחד עם האזוליברן, אומר, טוב, אחי, אני חייב לשים את האזוליברן, כי אני הולך לשים לך את הלוגו.
אני שם לך עכשיו את הלוגו, אני שולח אותו מהטלפון.
והוא לא נשלח לו, כי הוא לאנדרואיד והוא לאייפון, אז הוא מצלם עם המכשיר, הוא מדפיס אותה ושם בפרודת צילום, ואז עושה... והדשבורד הוא כזה כאילו שנות ה-80. ואתה רואה את הדבר הזה, ואני אומר, תקשיב, אנחנו... זה נורא מזכיר לי את הנחיתה לריח שהיה להם בסיפורים של האפולו.
כן.
שהם לא ידעו מה קורה. הם אמרו, בוא נראה מה קורה. וכאילו, ואתה יודע את הסיפור שאין מספיק כסף כדי להגיע במסלול הקצר?
כן, כן, אני יודע.
אז שמתי אצלי בעבודה, יש לי מסך ענק שבדרך כלל דשבורדים שלי, אמרתי, יאללה קוסמו, נסתדר חודש.
יאללה קוסמו.
יאללה, תסתדר חודש בלי להבין מה קורה. שמתי בענק, יש להם דשבורד, עכשיו ספייסיאל, מין כזה פלאש כזה. ואתה רואה, אתה לוחץ, אתה יכול לראות איפה נמצאת בכל זמן
מטרון. כן, אתה יכול להריץ את הסימולציה.
אז אתה מריץ, אתה מסתכל ואתה אומר, זה כאילו המסלול הכי ישראלי, אי פעם להגיע לירח.
אופה, אופה, אופה.
זה נשמע כאילו, כאילו שואלים, שבא, לא יודע, הנשיא או מי שזה לא יהיה, או מישהו מהקודקודים שם, שואל את המהנדס שתכנן את המסלול, או את המנהל מוצר, אומר לו, תגיד, איך אתה מגיע לירח? הוא אומר, אוקיי. אתה מגיע לכדור הארץ, לוקח שמאלה, 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 נותן גז קטן, שמאלה, 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 ככה מסובב, 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 מסובב.
בתוך כזה, סע, יש לך עוד.
יש לך, אתה נותק עוד סיבוב, עוד סיבוב, וואלה, מגיע לך, יראה איכשהו מגיע, קו 174, אתה נכנס, מעיד, דופק חצי סיבוב,
חרקה.
בום, אתה נוחת. מה הסיכוי שזה ילך? 5%, אבל וואלה, יבוא, יבוא. אתה רואה את המסלול, ואני רואה את המסלול, ואני רואה את החללים, ואני רואה את הכנס, וזה כל כך ישראלי, זה כל כך יפה, אני אוהב את זה כל כך,
אז אני רוצה להגיד
כמה, זה הדבר שנראה הכי סטארט-אפ בעולם, ואני כל כך רוצה שזה יצליח.
אז אני הכי גאה, באמת, שעל הסטטוס הזה שכתבתי, שכולם התעלקו על ההישג הזה של יריב בש, יריב עשה לי לייק, והגיב.
ומה הוא אמר?
סתם, לא משהו, זה. השותף שלו, שגם היה שותף שלי בסטארט-אפ, הגיב ואמר שהוא צריך לסבול אותו, עכשיו עם כל, כן. עם כל התהילה הזו שלו.
אבל זה, באמת, עזוב, צחקתי על זה הישראלים, זה היה מרגש, כי חושבתי את הבנות שלי, הן בקושי מבינות מה זה החיים בכלל, עצמם. וישבתי, ואני אומר לאלקס, אני אומר לה, מה זה, זה ספייסשיפ? זה ספייס? אני אומר לה, כן. ואז היא אומרת, why are they going to the moon? שזה שאלה מאוד מאוד קשה. למה? כאילו, לא יודע אם יש שם ניסוי מדעי וכאלה, היא שאלה מלא שאלות, מלא מלא שאלות, ואז, ובארץ הבנתי, אבא שלי אמר לי, כי יש לי בני דודים שלי שלדים וזה, זה כאילו, אתה יודע שהם עשו כל השנה, כן, ילדים כן. הלכו לטיולים שנתיים לזה.
כן, כן,
זה
כבר שנים.
והם מצטלמים, ואבא שלי אמר לי, תקשיב, כל הילדים במשפחה שלי היו ערים בארבע לפני בוקר לראות את זה, שזה נפלא.
אני צודק, אבל צריך להבין, שכל היוזמה הזו היא פרטית, התחילה משלושה חבר'ה שיקורים בפאב, וזה שהעובדה שקופצים על זה עכשיו, אופיר אקוניס וביביהו.
הוא שם צ'ק?
הוא לא שם צ'ק.
שם צ'ק גדול מאוד.
מי שם צ'ק?
ממשלת ישראל.
על מה? ממבט כאילו?
שמו מלא מלא צ'קים. שמו הרבה פרטים, שם איך שלא קוראים לו.
שלדון אדלסון.
שמו צ'קים ענקים, וממשלת ישראל שמה צ'ק. וכמו שאתה רואה את כל הוויסיס כשמוכרים חברה שלך, הייתי בלה בלה בלה, והם עושים את הנאומים, מספרים לך לשיטה שלהם שלהם לבריאות. ברגע שמישהו שם צ'ק, יש לו זכות לדבר כמו מישהו שם צ'ק.
סבבה.
כן. אבל אני עדיין זוכר את היום הזה שבו לא הכרתי את יריב בש. ואני זוכר בשלב הזה, לא הכרתי אותו. ו... אפשר להכחיש את המעורבות שלי.
כן.
ההתלהבות שלי, השרים שעשיתי, לייקים עשיתי הרבה לפני שהם שיגרו. עשיתי לייק, עשיתי להם פולו, הגבתי פעם אחת.
כן, באיתי בחלל.
מה זה באיתי?
הסתכלתי, אמרתי יום אחד.
יום אחד. אבל אמרתי, אבל אתה יודע, מה החוכמה? לא ללכת דוח. זה מה שעושים הצלנים.
כן. שמאלה, שמאלה. כולם מומחים עכשיו.
ואיפה הרעיון בא לי? בדיזינגוף סנטר. כי כשאתה נכנס שם לחניון, יש לך שמאלה, 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 אתה מפספס, אתה עושה שמאלה, שמאלה באיבן גבירול, ואז אתה מגיע. אשכרה, נראה לי חשבו על המסלול הזה בתל אביב. זהו, זה נורא רגש אותי אבל. נורא רגשתי, ואני הולך לשבת ברגע של הנחיתה. מה אתה אומר, זה ינחת טוב או לא?
כן.
אני חושב שלא.
אז לא.
כן?
איפה אני יודע? מה אני...
לא, אני מאוד יעצור אם זה לא ילך.
אני חושב שזה הישג, כבר עכשיו זה הישג גדול.
שמה, לקחת חתיכת משהו שאלון מאסק העיף? אחי, היו שמים שם משהו מצחיק. אתה חושב שהדבר הזה נפתח החופה, יש את השיגור?
אני מאוד רוצה שזה יצליח. מצד שני, ברור לך שלכולם יהיו טענות. אם משהו קטן אפילו ישתבש, לכולם יהיו טענות. מה זה? אמרתי לך, אתה נותן לשלושה חבר'ה מפאב שיקורים לפתוח עם מטריה בחלל. אני אסביר לך.
זה יהיה כמו מלחמת יום כיפור.
כולם יהיה להם
דעה. זה יהיה כמו מלחמת כיפור, יבוא איזה מישהו מהמוסד. אנחנו התרענו בפני הגורמים שהזוליר בנד הזה, היו צריכים להביא מהפסנאות של
ה... אתה תשב הרי בלאונג' או איפה שלא יהיה לפני הטיסה לארץ, ושם איזה מישהו ירצה למישהו אחר, אני ראיתי, ראיתי, מה זה הכל שם עם נייר כסף? מה זה נייר כסף? אתה יודע מה זה זה נייר כסף?
לא, גם בנייר כסף יש לך את הדג ויש לך את האווה.
כן.
את ה-heavy duty.
מה הם חייה להם שם, שמעתי, הוא נתן 100 מיליון דולר, אי אפשר לקנות לא נייר כסף?
ב-100 מיליון, אחי, ב-100 מיליון דולר הייתי בדיסלוי, זה לא לחק, לא לחק לירח.
מה זה?
הייתי מביא לו את הירח.
מה זה? בונה מדרגות לשם ומטפס בעצמי.
כן, וזה הוכרה שהקדוש ברוך הוא. ואם זה לא, זה הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא, זה עזר לנו.
כן. ומה זה, אתה רוצה לסיים?
אני מאוד רוצה. אני רוצה להעלות את הפרק, אני מאוד רוצה. אני רוצה לתת את ההמלצה על סדרה שראיתי.
יאללה, אני אמצע הסדרה.
נקראת סניקי פיט.
אה, שמעתי על זה.
באמזון, שווה. עכשיו צריך לעבור את הפרק הראשון, פרק וחצי, ואז שבר, ראיתי שתי עונות ככה בוושט, וושט, ממש מגניב.
ואני ראיתי את הסדרה התעודית של המוסד בנטפליקס.
אוקיי.
סדרה התעודית, לקחו באמת את האנשים הכי בכירים במוסד. א', לא ידעתי את הסיפור עם, אני לא יודע איך זה לא סרט אמריקאי מדהים,
מה,
של
האתיופים.
לא מפחוך בכלל, דיברו על זה דקה.
אה, מרבד הקסמים?
לא, אתיופים, מבצע
מרבד הקסמים?
מבצע משה, 80. אוקיי. מרבד הקסמים זה תימנים בכלל.
אוקיי.
אתה ידעת זה, על זה... מה?
זה לא אותו דבר.
לא, זה מה שעשו.
מבצע משה, אוקיי.
אתה ידעת על הסיפור הזה של הכפר דייק שהם עשו?
כן, זה שמעתי, אבל לא מזמן שמעתי על זה.
שהם כאילו פאקינג 10 שנים.
כן, כפר צלילה, לא?
כן.
כן.
שהם מצאו מבנים של איזו חברה איטלקית, קנו מהם את הזכויות, שמו את זה, וכאילו, המדריכים, הטבחים, המנהלת מסעדה, הכל זה כאילו סוכני מוסד. והם פשוט 10 שנים השתמשו בזה כקבר ויצאו מזה למשימות וזה ודיבור. עכשיו, להבדיל מסדרות אחרות, כל הקודקנים של המוסד יושבים שם, הסקנים, חטיארים כאלה ופותחים, ואתה א' מבין משהו כי מדברים מלא, וזה הכל רעיונות, ואתה מבין דבר אחד, אלה אנשים א' מדהימים ביכולת כן. ביצוע שלהם, והם אנשים כל כך חיים שקולים, כי לא, איך להגיד שקולים, קרים. גדרו, מה זה מספר לך מי שניהל את הכפר דייגים, אז הוא אומר, מספר לך סיפור, שמגיע תייר, ובאמת הגיעו את הרצלה, כי זה באמת אזור הצלילה אחד הטובים בעולם, והוא כזה זורק איזה הערה, משהו כזה, והיו אנשי שייטת לשעבר, שהם כאילו שירתו שם הם היו סוכני מוסד צעירים, והם היו גם המדריכי צלילה. ואז בצלילה, אחד התיירים עושה לו איזה סימן, שאגודה למעלה זה סימן צבאי, ו מין כזה, איך אני אסביר את הסימן הזה?
סימן של הכל בסדר, שלוש אצבעות באוויר,
שלוש אצבעות
ואצבע ואגודל.
אצבע ואגודל נוגעות, זה הסימן האזרחי. אז הם עשו כל מיני סימנים, והוא סימן לו בסימנים צבאיים, והוא נעלו בסימנים צבאיים. ואז הם עולים חזר על הסירה, וככה נוסעים וכאלה, והוא לא שם לב שהוא עשה את זה, הסוכן מוסד, ואז הוא אמר לו משהו בעברית, והוא נעלו בעברית. מסתבר שהוא קנדי, יהודי, אוהב ישראל ונורא חולה צבא וזה, ואז אומר, מה אני וכאלה? אני רוצה לדעת מה קורה. ואז המנהל של הכפר, שהוא איזה בכיר מוסד אחרי זה, נכנס אליו לחדר, אמר לו, תגיד, מה אני, מה אתה מטריד את המדריך שלי וכאלה? והוא לא חושף שגם הוא. כי הם כולם שם, היא נפטר הזר כבד, רוב הצימן במוסד. ואז הוא אומר לו, תשמע, אני מרגיש שיש פה משהו וזה, אני רוצה לעזור, אל תדאגו, אני אוהב ישראל וכאלה. ואז המראיין שואל אותו, מה עשיתם? אז הוא אומר, אתה יודע, יש תאונות צלילה. אז הוא אומר, אבל מה, אתה לא מרגיש שזה לא בסדר? הוא אומר, תראה, אתה, התפקיד שלך זה להצליח במשימה שלך, אם משהו מפריע, הוא מפריע. והוא מסביך את זה בקורא, ועכשיו אתה שומע אחד אחרי השני, אחרי זה יש לך איזה מישהו שהיה מפקד יחידת, לא יודע, 504, כל המוסד של הלבנון. אז הוא מספר על איזה רועי צון, שהיה מפעיל שלהם, שהיה מסתובב, נותן להם מודיעין. לא מפעילים אותו. יום אחד החיזבאללה מפעילים אותו.
סוכן כפול.
כן, לא, הם לא ידעו שהוא עובד עם המוסד, אבל אמרו לו, בוא תמצא לנו פרסה בגדר, כי אנחנו רוצים ללכת לחטוף חיילים או משהו כזה. ואז הוא מספר לישראלים, תשמעו, ביקשו ממני למצוא פרסה בגדר, ואני כאילו יודע איפה יש פרצות וזה, מה לעשות? אז הם חשבו, 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 ואמרו לו, תמצא להם. ואמרו לו, כשאתה תהיה איתם, והם רצו לוודא, החיזבאללה רצו לוודא שהוא לא סוכן כפול, אז אמרו, אבל אתה תהיה איתנו בחוליה. אז הוא אומר לו, מה לעשות? כי אם אני אגלם שלא רוצה בחוליה, הם הבינו שמשהו מסריכת היא, ובכלל זה מבחן אולי לבדוק אם אני סוכן כפול. אז אני חבר איתה. אז הוא אומר, המוסד אמר, אמרנו לו, אל תדאג, יש לנו אמצעים מיוחדים, נתנו איזה משהו, שנדע לו לראות בך כשנעשה להם אמבוש. אז הוא אמר, בסדר. ואז הוא אומר, נו, והיה לכם? הוא אומר, לא, מה אני אעשה? אז הוא אומר, וגם אם היינו הורגים אותם ולא הורגים אותו, אז הוא שרוף. הוא אומר, יש לך מין כזה משחק, דילמת, לא עשית, דילמה כזה, זה, אז הוא אומר, אני צריך להרוג אותו. אז הוא אומר, ואיך אתה מרגיש לגבי זה? אני אומר, תשמע, זה הביזנס. וככה, ודוגמה, ועוד דוגמה.
אתה ראית את הרעיון.
ואתה שומע את זה, ואתה כאילו, אלוהים ישמור.
את הסרט נבלות, ראית? את הספר?
בטח, עושים את זה עכשיו באמריקה.
כן, כן, אבל אתה יודע שזה מבוסס על סיפור אמיתי.
לא.
זה מבוסס על חבר'ה של בן גוריון, שהיו מסרסים ערבים. ותקשיב, אני הולך להשמיע לך עכשיו רעיון עם אחד החבר'ה האלה, שאתה מקשיב לזה, הבן אדם מדבר על זה בשוויון נפש, על איזה, אנסו, כמה ערבים אנסו איזה בחורה ישראלית, זה היה כאילו בשנות ה-50 או משהו כזה, או בשנות ה-40, ובן גוריון שלח אותם לסרס אותו, וזה מה שהם היו עושים, עם חוט דייג.
אתה שומע את שהמוסד האלה, עכשיו אתה מסביר את הרציונל, כן? אבל יש להם מין טיעון, שאתה יכול להתווכח איתו או לא, אגב, אמרתי לחבר'ה שלי ביילפ לראות את הסדרה.
כן?
כן. לראות אותם בגלל לראות מה זה קבלת החלטות, קבלת החלטות קרה בתוך... כאילו, דיברנו על איכשהו היה לי איזה חבר'ה שמדווחים אליי, על, דיברנו על משהו כזה, אנחנו מקבלים החלטות נורא נורא קרות, ונורא נורא ש... כן. אתה בקונפליקט שאין לך אף החלטה טובה. אז אמרתי, תראו את הסרט הזה ותראו איך אנשים נורא נורא בכירים ונורא נורא סקנים מדברים, ומביא לך המון דוגמאות. אז יש לך טעות הזקן הזה שצוחקים עליו בארץ נהדרת שהיה שר הזקנים שתפס את אייכמן שלא רואה בעין אחת, זקן, זקן כזה, נראה כמו הוא מ-אפ.
אוקיי.
אתה יודע מי זה?
לא.
נו.
לא משנה, נו, הקיצור.
הוא כאילו איזה חתיאר מוסד, הוא בטח, לא יודע אם הוא עוד בחיים. רגע, מוסד, אייכמן, סוכנים. נו, הוא נורא ידוע.
הנה, תקשיב. הנה, תקשיב לזה.
הייתי מחליק אותם.
תקשיב.
אני הייתי המסרס של ההגנה.
תקשיב.
עושים כך המסרס, אני הייתי מוריד להם את הביצים. היה מקרה, שם הערבים אנסו בחורה, ואת החבר שלה הרגו. השי של ההגנה גילה מי אלו הערבים. אחד ברח לדמשק, אחד ברח לירדן, הם ראו שזה רציני, ואחד נתפס, והיה יוצא כל פעם בערבות,
ואז החליטו בפיקוד העליון של ההגנה שצריך לקל וסרס אותו.
והמשפט חוזר היה בפתח תקווה. ויום אחד בן גוריון אמר, היום זה היום, היום המשפט, עוד הפעם יתאחד, תחתקו אותו, ו... תסרסו אותו, שניידן הוא אמר, שניידן ביידיש זה לחתוך.
אנחנו היינו חוליה של ארבעה איש, היינו צריכים בצעת.
אחד תפס ביצה, אחד תפס...
כן, זה ממש ככה, הם הלכו לאיזה ויטרינר שהראה להם איך עושים את זה, ואז הוא לקח חוט, וחתך, הוא לא דימם בכלל, וזכה לך, כאילו...
אתה יכול לחשוב שאם כבר אנשים יודעים לחתוך בול בכל מה שצריך, זה הרמה של יהודים.
כן.
רפי איתם. רפי איתן.
רפי איתן, כן.
אז הוא נראה, נכון הוא הזקן מייאפ?
כן, כן, כן.
אז הוא מדבר, וכבר הוא, יש לו עין אחת סגור, הוא, נראה לי שהוא בחיים עוד? כן, עוד בחיים, כל הכבוד לו.
נו.
בן 92. והוא מדבר, הוא כדי, כדי, חמודי כזה, ואז הם מספרים על זה, על המעורבות של ישראל באלג'יר, אני חושב, אולי זה אלג'יר או משהו כזה, שהיה, היה שם איזה מלך, או מרוקו, או משהו כזה, איך התקרבו, והדרך שעשו זה מצאו כל מיני את המנגדים של המשטר, הוא השתמש, אז היה אחרי שתי ימים, וראו שהמוסד מצליח לטפל וכאלה, אז היה איזה שני גנרלים, שתפסו את המתנגד הכי גדול, שהיה אמור לעשות שם מהפכה אסלאמית, וחקרו אותו עד שהוא מת, וגם נשרף קצת, וקצת לא היה לו אצבעות וכאלה, וכאילו השמועות היו שהמוסד עשה את זה, ולא הם. ואז הוא אומר לו, אתה יודע מה שהוא זה? הוא אומר, אני... לפני שנים, אף אחד לא כבר לא מכיר מזה, הוא יכול להגיד, הקורה אתה מזה פחות סוד מזה, אתה יודע. אז הוא אומר, אנחנו תראה. לא, גנרלים, מה נעשו את זה לפי הסיפור? והוא מיודע את השמות שלהם, זה לא חפס פסוזי ובוזי בבורי. ואז הוא אומר לו, כן, אבל הם טענו לימים שהמוסד עשה את הכל, ולא הם. אז הוא אומר...
אז טענו.
לא, אז הוא אומר, נו... אז הוא אומר, אז זה נכון? הוא אומר, אתה שואל אותי, תשאל אותם, ויציאות של זקנים. הוא אומר, אבל הם גם מתו. באמת, הם מתו? אז הוא אומר לו, כן. בתאונה מסתורית? הוא אומר, כן. מעניין. מה אתה רואה, כזה מצחיק? והוא זקן כזה גמור. והוא מתחיל לצחוק. והוא כזה צוחק. אתה יודע, כאילו, אתה רואה את הרמת זקנים האלה, והם כולם, כאילו, מד ריספקט, אבל זה הרמה של פסיכופטים.
אין מה לעשות.
זה פסיכופטים, אתה יודע, שהם כאילו הם צריכים לפסיכופטים. אבל אתה יושב אחד אחד לספר לך סיפור. כן, ותמיד יש את הסיפור, זה אומר, תגיד, וזה לא, זה לא בעיה. אז הוא אומר, תראה, זה עסק מדוכלך הסיפור הזה. תמיד, אני רוצה פעם אחת להשתמש בזה בעבודה. ואז הרקתי את המנדס הזה מהחלון, קומה 14. זה בסדר? תראה, זה לא פשוט.
זה לא פשוט גרוט.
גרוט זה דבר לא פשוט, זה... תראה, היינו צריכים לקבל החלטות, וכל, הוא שואל את זה, אני אומר לך, זה סדרה, יש כמה, יש 5 פרקים, עכשיו יש שם איזה 30, סגן ראש מוסד, ראש מוסד, אחד-אחד. ותמיד יש להם את היציאה הזאת, שזה יציאה שרק בסוכנות מודיעין זה יעבוד, שזה קשקוש קצת בעיניי. תראה, מודיעין זה לא, זה לא עסק נקי. זאת אומרת, זה לא עסק נקי. ואז הוא אומר לך, אתה צריך לקבל החלטות, והחלטות קשות, ואתה מקבל אותן. ואני אומר, אני יכול להשתמש בזה גם באזרחות? זה היה מדהים, זו סדרה טובה, נורא אהבתי אותה. היא נורא כאילו, בלי קטרזיזים ובלי איזה סיפור, זה, אתה נכנס למוח של האנשים הכי, הכי, ומספרים לך איך לגמרי אין להם בעיה לדפוק כדור במישהו שהם עובדים איתו, אין להם בעיה, ומספרים לך בדיוק כאילו, איך זה, מה ההבדל בין זה לבין ג'ון לקרה או ג'יימס בונד, אז אחד אומר לך שם, תראה, אנשים רואים סרטי ג'יימס בונד וחושבים שזה חיי המודיעין, אמר לו, זה 5 דקות מתוך 10 שנים של מבצע. ויכול להיות שאתה אומר, והוא אומר לו, יכול להיות שאתה תהיה סוכן מוסד, תעבור אימון מלא זמן, והתפקיד שלך זה במשך 3 חודשים, זה לשבת בבית קפה, כל בוקר, להסתכל על אותה דלת, עד שמישהו יוצא לפי זה תיאור כזה, ואז לעקוב אחר, ו3 חודשים תעשה זה, והוא לא יצא. וזה העבודה שלך. זה כאילו נחמד, ואז הוא אומר, ואז יש את 5 דקות הכיפיות האלה של הג'יימס בונד. כנראה מפחוף כזה, שתופק לו מתקה בראש. אבל זה היה מרתק בעיניי, זה היה סדרה מאוד מאוד טובה, גם אם אתה לא איזה חופף סיפורי מודיעין.
טוב, בוא נסיים פה, כבר ארוך.
יאללה, הסלט שלי, ביי.
ביי.